ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שמונה שורות מלמעלה. אתם כבר רואים צורת פפיון וגם מספר 2, זאת אומרת שבשיעור הקודם התחלנו עם שימוש הסימון הזה, ואז הסברנו בדף פי א' עמוד ב' שיש בפנינו שני מעשים ביוון שרצו אחיו לפוסלו מלייבם היוונה. הנושא שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא כללי, הקנאת נכסים לאחרים אף הפי שאינם כעת ברשות הנותן. הגמרא, ההוא גברה דנפלה יבמה במטה מחסיה, עיר מחסיה, בא אחווה למפסלה בגיטה מיני. האחים רצו לפסול את האיבום מלהיות. אז יש לנו יבם, שבשיעור הקודם הסברנו שבעיקרון הוא האח הגדול בין האחים, והוא אמור לייבם את האלמנה של אחיהם. שאר האחים, או אפילו אם מדובר באח אחד, לא מצא חן בעיניו שהוא יירש את כל נכסי הנפטר כדין איבום, אז הוא רצה לעצור את האיבום להתקיים, וזה יכול להיות על ידי כך שהשני הזה ייתן ליבמה גט, ומדיני איבום זה עוצר, זה עוצר ועוצר את האיבום מלחול, להיות. המלא, האח שרצה ליבם אותה, הוא פונה להוא שרוצה לפסול את האיבום, לעצור את האיבום, מה די איתך? מה עובר עליך? מה אתה חושב? אם מישהו מחסי, בגלל שאתה רוצה גם כן לרשת חלק מהנכסים של אחינו הנפטר, ולא שאני ארש את הכל, ענה בנכסי פליגנה לך, אין בעיה, אני אחלק איתך בנכסים. רק תן לי, אל תפסול אותה מאיבום, אני רוצה לייבם אותה. אמר לי, אז האח השני אומר לו, מסתפינה, אני מפחד, דעבדת לי, שתעשה לי, כדעבד פומפדיטה רמה. כמו ההוא, בדף הקודם, בעמוד הקודם, שאותו יבם שם, לפי רשי, אחרי שהוא הבטיח לחלוק עם השאר בנכסים, חזר בו. אז אני לא סומך עליך. למה קורא לו פומפדיטה רמה? רשי מסביר שאנשי פומפדיטה היו חשודים על רמאות. אז הסיפור כאן ממשיך. אמר לי האח שרוצה לייבם, הוא אומר, אז אתה מפחד שאני אחזור בי? אין בעיה. אי בית, אם אתה רוצה, פלוג לך מהשני החלק כבר מעכשיו, שלא עדיין, הוא לא ביצע האיבום, והוא אומר שהנכסים שאני עתיד לרשת, אני כבר מחלק איתך בהם. רשי כותב, פלוג מהשתה, החזק בחלקך מעכשיו, ואף אבי שאינה עכשיו קנויה לך עד שאכנוס או שאחלוק. לכשאכנוס ואזכה בכולן זכי אתה בחלקך על פי שהחזקתיך מעכשיו. ממשיך הגמרא. אמר מור ברב אשי. יש פה סימון חדש המעוין, ובשוליים לפני שנתקדם בגמרא נתייחס למה שכתבנו קודם תחת הכותרת נושא. האם יש להשוות בין יבם שאמר לאחיו או לאחיו, החזק בחלקך שבנכסי אחי המת לפני שייבם, ותקנה מעכשיו למקרה של משוך פרה זו, ותקנה לאחר 30 יום. המבנה שמופיע מבליט את המויין, וכתבנו הבלטת כי אתה וכולי. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר מור ברב אשי, אף אגב דחיית הרב דימי אמר רבי יוחנן. עוד מעט נראה רבין מצטט רבי יוחנן. אז למרות שרב דימי אמר רבי יוחנן, אומר לחברו, לך ומשוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר 30 יום. לאחר 30 יום קנה, כלומר במשיכה הזאת שהוא עושה עכשיו, הוא קונה לאחר 30 יום, ואפילו עומדת באגם שאינה ברשות הלוקח. אז למרות שקיים דין כזה וזה עובד, הטעם שהוא קונה במשיכה העכשווי לאחר 30 יום, למה? בידו, זה בידו של המקנה להקנות עכשיו, רק שעשו תנאי שהקניין יבוצע, או כלומר הבעלות, העברת הבעלות יבוצע בעוד 30 יום על פי המעשה קניין שעושים עכשיו. אבל כל זה עובד בגלל שכרגע המקנה יכול להקנות את הפרה. אחה אצל היבם שהוא מבטיח לאח חלק בנכסים על פי קניין שהוא יעשה עכשיו, אבל לאו בידו, זה לאו בידו ליבם להקנות דבר שאינו ברשות היבם עצמו. יש קטע שבסוגריים, וכתבנו בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג אלא להראות עד כאן ועיקר הנקודה. מה שבתוך הסוגריים אינו בא לחלוק אלא מעלה סתירה בתוך דברי רבי יוחנן. אז אנחנו נקרא ישר, אבל הבנו שעיקר הנקודה הוא שמעה. הגמרא שואלת, והקיעת הרבין בעניין משיכת הפרה, אמר רבי יוחנן לא קני. אז איך רבי יוחנן צוטט מקודם שאומר שכן קונה? לא קשה, דאמר לי קני מעכשיו, הוא אומר קני מעכשיו לאחר 30 יום, זה קונה. הדלא אמר לי קני מעכשיו. נפנה שוב פעם לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים צורת בית. דעות שאומרות שאין חילוק בין א' איבם ובסוף חילק, כלומר לאחיו ובנכסים, ב' לבין חילק ולבסוף איבם, ושניהם לא קנה. הגמרא, באו מיני מעולה, איבם ואחר כך חילק, מהו? אז מה אולה אומר? לא עשה ולא כלום. יש עוד שאלה, חילק ואחר כך איבם, מהו? ומה הוא עונה? לא עשה ולא כלום. לכאורה, אם אתה אומר באלף לא עשה ולא כלום, כלומר הוא ייבם, ולכאורה ביבום הוא יורש את אחיו, הנכסים של הנפטר עוברים אליו, ואחר כך הוא מחלק עם שאר אחים, אבל אתה אומר שהחלוקה הזה לא תופס. ואני מגיש עוד פעם, למרות שלכאורה הוא הופך להיות בעלים של אותם נכסים שהוא ירש מאחיו, אז השאלה השנייה היא מיותרת לגמרי, שהוא פועל כבעל הבית, הוא מחלק רק אחר כך מייבם, אז פשוט שלא עשה ולא כלום. זו קושיית הגמרא, מה תקיף לרב ששת, אשתה ייבם ואחר כך חילק, לא עשה ולא כלום, חילק ואחר כך ייבם, מבעיה? זה פשוט. הגמרא עונה, אתה צודק בהערה הזאת, אבל מה שני מעשים הוו. רש"י כותב שני מעשים, הוו, ומי ששאל זו לא שאל זו, ולא שמע האחרון את הראשונה, שלא נשאלו יחד בבית המדרש לגרסה בעלמא, אלא על פי מעשים שיראו נשאלו. כלומר, לא היו שאלות במסגרת לימוד נטו, לימוד לשם לימוד, אלא הם היו שני מעשים של הלכה למעשה. ולכן השואל השני לא שמע השואל הראשון. יחד איתכם אני רוצה ללמוד קטע קצר בתוספות ריד לקראת סוף השורות הקצרות. אנחנו בהגמות המסומנות הבלטנו אותם שורות ביחד. באו מיני מעולה איבם ואחר כך חילק מהו, ומה אולה עונה? אמר לי, ולא עשה כלום. והחידוש הוא פה, למרות שיבם איבם קודם, זאת אומרת הוא ירש את נכסי אחיו, ובכל זאת הוא בניסיון שלו לחלק עם אחים אחרים בנכסים לא עובד. פירוש שאין לו כוח ליבם למכור בנכסי אחיו, מפני שהן עומדים לגוון על היבמה כלאמרן. הנכסים האלו הם מיועדים לתשלום הכתובה ליבמה בעת הצורך, ולכן מאחר שהם מיועדים למיועדים מיוחדים ליבמה, וכל שכן חילק ואחר כך איבם. אנחנו חוזרים לגמרא. כי עתה רבין אמר בריש לקיש, בין איבם ואחר כך חילק, בין חילק ואחר כך איבם, לא עשה ולא כלום. והלכתה, לא עשה ולא כלום. וככה הגמרא גם פוסקת. והחכמים אומרים, פירות המחוברים לקרקע שלו. במשנה בפי עמוד ב' למדנו על כך ששומרת יבם בעודה במצב הזה נפלו לנכסים, והחכמים שמה הביאו דעתם כך שפירות המחוברים בקרקע הם יהיו של היבם. שואלת הגמרא, ועמי, למה שהם יהיו של היבם? והכל נכסיו אחראין וערבעין לכתובתה. ויש להוסיף שהמחובר לקרקע דינו כקרקע. רש"י כותב, והקטני לכל נכסיו של מת אחראין לכתובתה, של אותו אח שמת, שגורם לכך שיהיה ייבום. כל הנכסים האלו אחרים לכתובה של היבמה, והמחובר לקרקע כקרקע. ולא דמו למחוברים ונכסי מלוג. זה בקשר לאדם שמתחתן עם אישה, נישואין רגילים. תהתם פירה תקינו לרבנן, הרבן תקנו שפירות הנכסים יהיו לחתן. איכה דעיקה קרן קיים בזמן שהקרן נשאר לאישה. והני נמי פירי נינו דגמרי ברשותי. כשאנחנו מדברים על פירות המחוברים לקרקע בניסויים רגילים, הם פירות שצמחו ברשות הבעל והוא זכאי לפירות. אבל הכה בניין קרקע שנפלה לשומר יבם עם פירות מחוברים, קרנה ופירה דידי הוא ושיבודה הוא דעית לה עליו. הקרן והפירות הם של היבם, הרי הוא יורש את אחיו. ומי דאשתבד לה מחיים דבעל, לא אמרינן פירה הוא להפקוי שיבודה. ובמילים אחרות, הפירות האלו משועבדים ל... אז מה אומר הגמרא על כך? חוזרים לגמרא. אמר יש לקיש, תני שלה. באמת צריכים לשנות את ההבנה או הגרסה של המשנה. במקום להגיד שהפירות המורים הם של שלו, של היבם, לא, שלה. רש"י מוסיף פה תני שלה, ולא פריגי רבנן עלי, אלא במשנה ראינו מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים. אז הוא, רש"י מסכם מה בדיוק המחלוקת. אז הוא אומר שהמחלוקת רבנן ורבי מאיר אלא התלושים, פירות תלושים, כן? ומה עוד? והכספים. ולמימר דלא משבדי מטלטלי לכתובתה. זה שיטת החכמים. ולכן ראינו במשנה שהתלושים מן הקרקע כל הקודם זכה בהן, וכמו כן לגבי הכספים הם אינם משועבדים לכתובתה. אנחנו ממשיכים בגמרא. קנצה אדם שהכניס את היבם הוא קיים מצוות ייבום, הרי היא כאשתו. למה היא הלכתה, שאת אומר היא כאשתו, לגבי מה? אמר רבי יוסי בר חנינה לומר שמגרשה בגט ומחזירה, שאם הוא רוצה להיפרד ממנה עכשיו אחרי שהוא ייבם אותה, הפירוד, ההפרדה יהיה על ידי גט. ועוד דבר, אם הוא רוצה להחזיר אותה, הוא יכול להחזיר אותה. הגמרא שואלת, מגרשה בגט? פשיטה. לכאורה זה דבר פשוט, הוא ייבם, הוא הופך אותה להיות אשתו, אז איך נפרדים אם יש צורך לכך? על ידי גט. אז מה אני צריך רבי יוסי בר חנינא לפרסם וללמד דבר שהוא לכאורה פשוט? הגמרא עונה, מהו דתימא בלי רבי יוסי בר חנינא הייתי חושב, וייבמה, אמר רחמנא. התורה דיברה על מצוות ייבום, ואמר אבי ייבמה, כתוב, ואנחנו הוספנו בשוליים קצת למטה פסוק, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה וייבמה. ומה זה אומר? אבל עדיין ייבומים הראשונים עליה לא תזגי לה בגט אלא בחליצה. כך הייתי חושב, שלא מספיק נתינת גט להיפרד אחרי היבום, אלא צריכים גם חליצה, שזה הדרך הידוע לשחרר יבמה לשוק. כמשמלן רבי יוסי מבשר לנו שלא כן, אין צורך לחליצה. לגבי הדין השני, הוא מחזירה, אחרי שהיבם מגרש אותו, את היבמה, הוא יכול בהמשך להחזיר אותה. אז הוא אומר כאן שואל עוד פעם, פשיטה, דין ידוע שאדם שמגרש את אשתו, אם הוא לא כהן, יכול להחזיר אותה, אז מה אני צריך רבי יוסי ללמד על כך? אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. מהו דתימא? בלי רבי יוסי, הייתי חושב, מצווה דרמא רחמנא עלי עבדה, והשתתקו מלא באיסור אשת אח. היה מקום לחשוב כך, אדם נשא במסגרת ייבום את אשת אחיו, הוא קיים את המצווה, ואחרי שהוא מגרש אותה, הסברה אומרת היא חוזרת להיות באיסור אשת אח, והוא קיים את המצווה וזהו. אז הזהות המקורית שלה לא התעדה, לא נמחקה. כמשמלן שמותר לא להחזיר אותה. ואם האחינמי, הגמרא שואלת, אולי בכל זאת היא תהיה אסורה לחזור אליו? אמר קרא, ולקחה לא לאישה, ודורשים, כיוון שלקחה נעשית כאשתו. וכידוע, יש אפילו מצווה להחזיר גרושתו. אז גם פה היא נעשית אשתו לגמרי, אז הוא יכול להחזיר אותה אחר כך, גם אם בעבר היא הייתה אשת אחיו. בבת שתי כתובתה נכסי בעלה הראשון, מה הייתה מה? למה כשאדם מייבם האלמנה הזאת, תשלום הכתובה הזה על סמך הנכסים של האח, ולא מטילים את ה... ולא מטילים חובת התשלום מיד ישר על היבם. הגמרא עונה, אישה התנו לו מן השמיים. בכל אופן, הוא לא בחר אותה כמו שאדם בוחר אישה מן השוק. היא התנתה לו מן השמיים. רש"י כותב, אישה התנו לו ליבם זה מן השמיים על ידי מיתת אחיו, אין עליו לכתוב לה שטר נישואין. הגמרא ממשיכה, ואילת לה מראשון, אם אין נכסים מאח הראשון, איתלה משני. היבם עצמו צריך לספק אותם את התשלומים לכתובה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אם הוא היה למשל יכול לגרש אותה בלי לשלם כלום, אז בביקוח הראשון ביניהם הוא היה מעיף אותה, היה מגרש אותה, ואין משהו להרתיע את זה. לכן בכל מקרה, אם אין נכסים מהראשון, הוא עצמו, היבם עצמו, יצטרך לשלם הכתובה, ובכך אנחנו בונים לתוך המסגרת הזאת הרתעה מלגרש אותה. לא יאמר לה, הרי כתובתך מונחת על השולחן, ראינו במשנה, ובהמשך היה, וכן לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת וכו' על השולחן. הגמרא שואלת, מהי וכן? ורש"י בשורה שנייה אומר, מהי וכן? וכן לא יאמר, פשיטה. המשנה אומרת דבר שלכאורה פשוט, מי גריה אשתו מיבימתו. אם אמרנו לגבי יבמה שלא יגיד הרי כתובתך מונחת על השולחן, אז גם אצל אשתו שלא יגיד את הדבר הזה. אנחנו שואפים להסדר שכל הנכסים של הגבר משועבדים לכתובת האישה. אז מה הצורך ללמד וכן לגבי אשתו של אדם? הגמרא עונה, מהו דתימה? הטעם אצל היבמה הוא דלא כתב לה, אין ניסוח בשטר כתובה, דקנאי ודקנינה, מה שרכשתי, נכסים שרכשתי ונכסים שאני עתיד לרכוש משועבדים לכתובה, כי יבם לא כותב כתובה. אבל הכה, באשתו של אדם, דכתב לה, דקנאי ודקנינה. אימה, היה מקום לחשוב, שמחה דעתה. גם אם הוא יגיד, הרי הוא מייחד מטלטלים לשם כתובתה, והוא אומר, הרי מטלטלים אלו מיוחדים, או מאות אלו מיוחדים לכתובה שלך. וברקע הוא כתב לה, נכסים שקניתי ושעתיד אני לקנות הם משועבדים לך, שבמסגרת כזאת של אדם ואשתו שהוא כתב לה את הדברים האלו, שיהיה מותר כמשמלן שלו. רש"י בדיבור המתחיל הוא דקנינה, שורה שנייה בשורות הקצרות, שאני עתיד לקנות, הלכך איכא איבה. זה מצב של איבה ביניהם. זה לא שמחה דעתה שלא יעבדו המעות. מה שקראנו ברש"י זה יכול להיות, כלומר יותר פשוט לחשוב כך אצל יבם ויבמה, שהוא לא כתב את הדברים האלה, ואז הוא בא ומייחד כספים לכתובתה, זה רק ייצור מצב של איבה. אבל אצל איש ואישה אולי לא צריכים לחשוש מכך, כי הרי הוא גם מבטיח נכסים שקניתי ושעתיד לרכוש יהיו מיוחדים, יהיו משועבדים לכתובתך, ואז זה נותן דרור לגבר באמת לומר, הרי המאות האלו מיוחדים לכתובתך והם מונחים על השולחן, כמה שמלן שגם אצל אישה ובעלה שלא יעשה כך. הגמרא ממשיכה, גרשה אין לה אלא כתובתה. גרשה אין, אם הוא גירש אותה, אז אם הוא בא למכור מהעיזבון, מהירושה של אחיו, יכול למכור. לא גירשה, לא, הוא לא יכול למכור. אז זה מה שאנחנו מדייקים מהמשנה. כמה שמלן כדי רבי אבא. אז יש לנו דיוק מהמשנה שמלמדת כמו שראינו אצל דברי רבי אבא בסוף דף א' עמוד א'. אז אם אנחנו חוזרים לשם, יש ברייתא שבו מופיע רבי אבא אומר, שאלתי את סומכוס הרוצה שימכור בנכסי אחיו, כיצד הוא יעשה, כיצד הוא עושה? אז ראינו בהמשך, בשורה האחרונה, אם ישראל הוא מגרש בגט ויחסיר. וזה מה שאנחנו מדייקים כעת בגמרא. אם הוא מגרש אותה, משלם לה כתובה, אז הוא יכול למכור בשאר נכסי אחיו שהוא ירש. אבל כל זמן שהוא לא גירש אותה, הוא לא יכול. וזה מה שרבי אבא לימד שם. החזירה, הרי היא ככל הנשים, ואין לה אלא כתובתה. שוב פעם, אדם שאיבם יבמה וגירש אותה, מחזיר אותה, היא כמו כל הנשים. החזירה, מהי כמה שמלן? מה אני צריך את המשנה שלנו ללמד על כך? תנינה, יש משנה אחרת, המגרשת את האישה ומחזירה, אמנת כתובה ראשונה מחזירה. כלומר, לא צריך להכין כתובה חדשה. אז מה המשנה שלנו מלמדת שלא הייתי יכול לדעת משם? מהו דתימה? היה מקום לחלק. אשתו, הוא דיוק כתב לה כתובה מיני. אצל אשתו הוא כבר, בסבב הראשון איתה, הוא כתב לה כתובה מנכסיו עצמו. אבל יבימתו, זה לא אי הוא כתב לה. בשעת היבום, דהיינו השלב הראשון של הקשר ביניהם, הוא לא כתב כתובה, אלא כתובתה הייתה על סמך נכסי בעלה הראשון. היכא דגירש והדרה, במקרה כזה שהוא גירש בהמשך את היבמה ואחר כך מחזיר אותה, אימה כתובתה מיני, היה מקום לחשוב שהוא צריך להכין כתובה משלו. כמה שמלן, לא צריך. ההחזרה הייתה אסמך כתובתה הראשונה. אמר רב יהודה, בראשונה היו כותבים לבתולה 200 ולאמנה מנה, ולא היו משבדים את שאר נכסיהם לכתובה, והיו מזכינים ולא היו נושאים נשים. נשים לא הרגישו מספיק ביטוח פיננסי, ביטוח כספי, בכך שהוא כתב לה כתובה בזמן שנכסיו לא היו משועבדים לאותו תשלום. ורש"י כותב, לא היו נושאים נשים שלא היו רוצות להינשא להם. נשים לא רצו להתקרב לגברים. אמרו, מה עבר בראש הנשים? לכשימות או יגרש, לא נמצא לגבות כלום, שהיורשים יצניעו מעות של ירושה, ומה יהיה איתנו? נמשיך בגמרא. עד שבא שמעון בן שטח ותיקן כל נכסיו החיים לכתובתה. תניא נמי אחי. ואנחנו כתבנו בתור נושא בשוליים, בראשונה נכסי הבעל לא היו משועדים לכתובה, עד שבמשך הזמן תקנו שיהיה כל נכסיו החיים לכתובתה. אז אנחנו נראה כאן שלבים. אומר הגמרא, בראשונה היו כותבים לתל 200 למען המענה, והיו מזכינים ולא היו נושאים נשים. כפי שראינו מקודם ברשי, בגלל שאנשים לא רצו להתחתן. שלב שני, התקינו שיהיו מניחים אותה בבית אביה, כלומר החתן היה מניח תשלום הכתובה מראש בבית אביה, ועדיין כשהוא כועס עליה אומר לה לכי אצל כתובתך, זה בקלות היה יכול לגרש אותה ולא מרגיש את ההפסד הכספי, כי הוא כבר הקדיש לכתובתה אותה מאוד שהפקיד בבית אביה. התקינו שלב שלישי, שיהיו מניחים אותה בבית חמיה. עשירות עושות אותה קלטות של כסף ושל זהב, עניות היו עושות אותה ערבית של מימי רגליים. כך היו עושים, הופכים את, את הכספים אלו לדברים אלו, קלטות כמין סל, כך אומר כמין, כמין סל רשי כותב, שמנחת ראשה ונותנת בפלחיה בתביעת פלחיה לאחר שנתמלא הפלח תבוי. אנחנו נחזור לגמרא, ועדיין כשכועס עליה אומר לה תני כתובתך, הוצי, מאחר שהתשלום היה כבר מופקד כאן בבית חמיה, בבית אבא שלו, הוא היה יכול בשעת כעס להגיד לה תלכי מכאן, הכתובה שלה כבר מוכנה. עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהיה כותב לה כל נכסי החיים לכתובתה, כלומר ולא מייחד לה כתובה במטלטלין, וזה כבר היה נחשב הרתעה למרות שהוא כועס עליה מלגרש אותה. ובזה אנחנו זכינו לסיים פרק שמיני במסכת כתובות, פרק האישה, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך לפרק החדש, פרק תשיעי, הכותב לאשתו. עד כאן שיעורנו להיום.